עמוד צדיק ט', קריה גדולה, וכפי שאתם רואים, כתוב כאן, נתפס בלוח ארץ הצבי, שנת תו רש סמך ח', הוצאת המוסד שערי תורה בעיר הקודש יפו. תודה רבה. מה זה תו רש סמך ח', בגוית? 1908, כן? בצדק. מי שולט אז בארץ ישראל? הטורקים. כן, מדובר אם כן בתקופה רדודה לאללה מבחינה פוליטית לעם ישראל. באותם הימים ארץ ישראל לוקה במלאריה, יישוב דל, שנאת הגויים. בקיצור, מצב רדוד ביותר. זה רק 11 שנה אחרי הקונגרס הציוני הראשון. סך הכל. ראשית הציונות המדינית, אבל ממש בחיתוליה, יש כבר קצת פה ושם התיישבות, פה ושם עלייה, וזה אחרי העלייה הגדולה של שנת 1904-1905, שבה עלו יהודים בעיקר מארץ רוסיה. יהודים שבאו אחרי הכישלון של המהפכה הקומוניסטית הראשונה. היה ניסיון של מהפכה נגד השלטון של הצאר, זה נכשל, וגם היה אז מלחמת רוסיה-יפן, שהייתה כישלון גדול לצאר, עוד סיפור. על כל פנים, באותם הימים יש ריאקציה חזקה נגד המהפכנים. מי הם המהפכנים ברוסיה? כמובן, יהודים, תמיד יהודים. לא רק יהודים, אבל הרבה יהודים משתתפים בתנועות המהפכניות של אותם הימים. הם רואים שהם לא מצליחים להקים את הסוציאליזם ברוסיה, לפחות לפי שעה. חלקם מתוך ציונות, חלקם מתוך סוציאליזם, עולים לארץ ישראל. הצד השווה שבהם, שיש בהם אלמנט חילוני ואולי אפילו אנטי דתי מובהק. העלייה הזאת יוצרת מתחים רבים בתוך היישוב בארץ ישראל. יש התנגשות בין מה שנקרא היישוב הישן, שהוא ביסודו שומר תורה ומצוות, וגם בעד כל מה שישן בריבוע, לבין החדשים, החילונים החדשים, שהם באו ארצה לבנות ולבנות, בא לדבר עברית, עברית דבר עברית, אל תקבל כסף מן החלוקה, הן הווה נגילה, הנה מה טוב ומנה עם שבט אחים גם יחד. והרב קוק עולה גם לארץ באותם הימים, ב-1904, ומתחיל את פעולתו. בסדר? 1908, זה כבר, הרב קוק הספיק כבר להתביית על היישוב, להבין מה קורה, לפעול את פעולתו, להיות מוכר. בסדר? טוב, זה רק כדי לתת קצת רקע לטקסט שאנחנו עומדים לקרוא. מה הוא עשה ארבע שנים? הוא התפלל שחרית ומנחה וערבית. מבחינה ציבורית הוא היה הרב של יפו והמושבות. והוא סייר במושבות. עד הגליל הגיע. זה בתנאים לא כל כך קלים, עם משלחת של רבנים. כתב ספרים, השמיטה בעיקר. כתב את ההגיגים שלו, דברים עמוקים מאוד ברוח הקודש. קיצור, התחיל להיות אישיות ציבורית פעילה ששמה כמטרה את החיבור בין המגזרים השונים. אולי ניתן לך אפילו דוגמה לפעילות מעניינת שהייתה לו. אחד הדברים הראשונים שקרא הרב קוק בעיתון כשהוא היה ביפו, הוא קרא דברים שכתב איתמר בן אבי. איתמר בן אבי היה בנו של אליעזר בן יהודה, הטיפוס הראשון אולי של הצבר הקלאסי, הגאה, זקוף הקומה, האנטי גלותי. ואיתמר בן אבי כתב דברי גידוף חריפים מאוד נגד הדת היהודית. ביניהם הוא גם כתב, כולנו בני הדור הצעיר פנינו עורף אל העבר שלנו. זהו, לא מעניין אותנו יותר. רב קוק קרא את זה, זה עצבן אותו נורא. הוציא פשקביל, אותם הימים זה היה סגנון, בן אבי בלומפיך, כלומר, בעברית פשוטה יותר, סתום טפה. וכתב מאמר חריף, מכתב גלוי, משהו חריף אדיר. והוא אמר שמלא אם אותו כותב היה כותב לעצמו שהוא התייאש מן העבר, פן העורף לעבר, מלא אין אחריותנו עליו. אבל כשאומר שזה כולנו, מוכרחים להגיב, חייב להיות שהדור הצעיר גם יגיב נגד זה. ובאמת בעקבות התגובה של הרב קוק היו תגובות וכו'. עכשיו מה שמעניין, שאחרי הפעולה הזאת של הרב קוק, הרב קיבל מכתבי תמיכה מכל הרבנים בארץ ישראל. עכשיו מה שמעניין גם, מה הם אומרים לו במכתבים? הם אומרים לו שני דברים. א', יישר כוח לכבודו, כל הכבוד באמת, מה שכתבת, חזק, אחלה. ב', רואים שאתה חדש פה. כי אם היית קצת מבין מה שקורה פה, בכלל לא היית חושב שיש מה לדבר עם אנשים כאלה. כי אנשים האלה מזמן יצאו מכלל ישראל. כלומר, מה שרואים בתגובה של הרבנים, זה שזה מאוד מפריע להם שהרב קוק רב החילונים בנסיעה. לא? כלומר, אמרו, זה זעזע את הרגילי החשיבה שלהם. אנחנו יודעים, יש שומרי תורה ומצוות, יש כאלה שזה לא אכפת ואין לנו אחריות עליהם, ואתה, הרב קוק, מבלבל את המוח. אתה רוצה לחבר בין שני המגזרים. זה רק בגלל שאתה חדש פה. אתה עוד מעט תלמד את העסק.
זה לא נשמע מפריע עליהם, נשמע מהדברים מצמיע עליהם.
לא, לא, רואים שם, תראה את הסגנון.
מה, הדברים שם בונות, אבל נשמע מצמיע עליהם, כי לא מולם, לא מולו, אל תעשה את זה.
לא, לא, זה בערך מה שהם אומרים לו. יקרנה כבודו בספרים של הרב נריה על התקופה הזאת, רואים שם את כל המסמכים, זה מאוד מעניין. זה, אתה חש שזה אי נוחות. מישהו שמדבר עם החילונים, זה לא, לא נעים. כן, מה אתה אומר?
סייאת לכלל ישראל, זה של ציבור.
יש דיון על זה, כן, אתה רואה את השאלה שלך. אתה שואל האם יש דבר כזה יציאה של כלל, מכלל ישראל של ציבור. יש דיון על זה, כי הרי יציאה מכלל ישראל של יחיד מצאנו. של ציבור זו מחלוקת. למשל, הייתה שאלה לגבי הפעולה של הרב שמשון רפאל הירש בפרנקפורט, שהוא החליט להוציא את הרפורמים מן הכלל. כן? כלומר, היה אסור לעבור אפילו ליד הטמפל שלהם, היה אסור להתחתן איתם, כל מיני דברים. והפרידו את מוסדות הקהילה לשתי קהילות. הפרדת הקהילות, מה שהתחיל בהונגריה, המשיך בפרנקפורט. באותם הימים היה בגרמניה, בפרנקפורט, גאון גדול, הרב במברגר, שהוא התנגד לזה. והוא אמר, הוא פסק, שלדעתו אי אפשר להוציא ציבור מכלל ישראל, רק יחיד. הוא אמר, ברגע שזה ציבורי, אי אפשר להוציא.
במקרה הזה הציבור של
רבי ישועה, זה בכלל לא משנה, אנחנו מדברים על העיקרון. האם באופן עקרוני יש דבר כזה להוציא ציבור מכלל ישראל או לא? הדברים היו בנויים על איזה הערה של החתם סופר. החתם סופר בימיו התחילו הרפורמים. אז יש לו איזו תשובה, שבה הוא כותב, שייתכן שהיה מן הראוי להוציאה מן הכלל, כמו קט ענן ובנימין. אבל הוא לא עשה את זה. אחריו, הבן של החתם סופר, הוא זה שהמציא את הרעיון של הפרדת הקהילות. ויש טוענים שמה שהחתם סופר אמר שהיה ראוי להוציאה מכלל ישראל כענן ובנימין, זה היה בתקופה שהם היו מעטים. אבל אחר כך, כשהם הפכו להיות ציבור גדול, כבר אי אפשר להוציא ציבור מכלל ישראל. זו הטענה של הרב במברגר.
כן.
גם הנציב מוולוז'ין, אגב, בתשובות משיב דבר. יש שוט של של הנציב מוולוז'ין, נדמה לי שקוראים לזה משיב דבר, אז גם הוא אומר את זה שם. ולכן הוא משיב בחריפות נגד היוזמה של הפרדת הקהילות של הרב שמשון רפאל הירש. הוא אומר שמה שהרעיון הזה להפריד את הקהילות, הנציב וולוז'ין, ראש ישיבת וולוז'ין, אומר זאת נעיצת חרב בגב האומה. לא, לא דבר קטן, האמירה הזאת. טוב. עיר הנידחת. עיר הנידחת זה עיר אחת. אבל שים לב שלא עושים שתי ערים נידחות. לא עושים שתיים. גם לא עושים בספר. ברגע שיש בזה סכנה לאומית. אז לא עושים בספר. ירושלים אינה נעשית עיר הנידחת. כלומר, יש הגבלה לדבר הזה. ומההלכה מלכתחילה היא צמצמה את זה. כן, טוב. אז בואו נמשיך. אחרי כל ההקדמה הזאת, כדי להבין את הרקע של הדברים. אגב, שאלה, מי זה ענן ובנימין? אז למה לא שאלת? כן, זה שאתה יודע, את בסדר. אבל כשאני אמרתי, כמו קט ענן ובנימין, ידעתי בוודאות שחלק מן היושבים בכיתה לא ידעו על מה אני מדבר. ובזה נתגלתה לצערי עבירה חמורה על אחת מהלכות תלמוד תורה, שהיא שכאשר תלמיד לא מבין מה הרב מדבר, לפי ההלכה הוא חייב לשאול. יש בזה לימוד זכות. אתה אומר, כן, שזה לא חלק מהשיעור. בסדר, אפשר להגיד. אבל בכל זאת, מה זה? ענן ובנימין. סתם, אתה יודע על מה מדבר. כן. הוא אמר. ענן ובנימין הם מייסדי הקראות. הכוונה לענן בן דוד ובנימין מן ההוונד. הם היו מייסדי הקת הקראית. במאה השמינית. הרבה זמן. טוב. בבבל.
מה שעשו לשבט בנימין, אז פילגש בגבעה.
נו, מה קרה? דווקא זה הרי היה למה שאני אומר. שבט בנימין, מה שעשו בפילגש בגבעה, שדווקא שם אחרי שכיסחו את השבט, עשו את הכל כדי שלא יובד.
עשו.
כן, אבל עשו את זה. זאת אומרת, אמרו, קצת הגזמנו. עכשיו עלול להיות שבט שיכחד מישראל. חייבים לטפל בזה. כלומר, אתה רואה שדווקא היסוד שאני אומר הוא הנכון כאן. טוב, עכשיו, אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים לגשת אל הקריאה הגדולה של הרב, אחרי שקיבלנו קצת רקע היסטורי לדברים. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מה זה המילה? מה זה ההכרח? הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. יש בימיו של הרב קוק, במיוחד במחצית השנייה של המאה ה-19, אבל בכלל לאורך כל המאה ה-19, התפתחו בעולם שיטות דטרמיניסטיות. כלומר, שיטות שטענו שבסופו של דבר מה שקורה בעולם הוא תולדה של הכרח. ההכרח יכול להיות הכרח טבעי, כמו למשל במכניזם הפוזיטיביסטי של קונט, אבל הרב כנראה כאן מתכוון בעיקר להכרח בשיטה המרקסיסטית. לפי השיטה המרקסיסטית, כל מה שקורה בעולם הוא תולדה של המאבקים בין המעמדות. העולם בנוי על מלחמת מעמדות בין הפרולטריון הנעשק על ידי הקפיטליזם העושק, וכל מה שקורה הוא תולדה הכרחית של מלחמה כלכלית זו. כלכלית מעמדית זו. בסדר? ולכן גם המהפכה הפרולטרית היא הכרחית. יבוא זמן שהפרולטריון ימרוד, יעמיד את הדיקטטורה של הפרולטריון, ישתלט על אמצעי הייצור, והעולם יהיה מאושר. לא יהיו יותר מלחמות, תהיה אחוות עמים, יהיה שוויון כלכלי, והכל יהיה יפה וטוב. בסדר? עכשיו, הרעיון הזה הוא היה חזק מאוד בימיו של הרב קוק, ודחף הרבה מאוד תנועות אנושיות. בין היתר גם של הציונים הסוציאליסטים, מייסדי הקיבוצים ומייבשי הביצות בימיו. בסדר? אז על זה הוא מדבר. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם.
שזה ההכרח, מה שתיארת?
כן, בדיוק. עכשיו, האמת היא שהרעיון של ההכרח הוא רעיון שחוזר על עצמו הרבה במחשבה האנושית. למשל, היום יש הרבה חשיבה על כביכול הכל מוכרח מסיבות מדעיות, כן? טבעיות. כן? המדע מוכיח ש... וכדומה מהדברים האלה. אז היום לאו דווקא ההכרח הזה, אבל ההכרח. למשל, תראה, יש היום הנחת יסוד מאוד מעניינת. יש טרור כי יש מצב כלכלי נמוך אצל הערבים. תזרים מיליארדים לרמאללה, אתה תראה שלא יהיה טרור. הכל התחיל מזה שאין להם עבודה. עכשיו, להגיד שזה טמטום, זה לא יפה להשתמש במילים כאלה בשיעור כזה מכובד, נכון? אבל בסופו של דבר, יש תיאוריה. תיאוריה, אתה שם כסף, אין טרור. לא תשים כסף, יהיה טרור. משהו כזה. הנסיגה היא אינטרס ישראלי מובהק. עוד דברים. יש כמה, יש לאנשים מה שנקרא מדבקות, תוויות, שבתוכם הם מכניסים את המחשבה שלהם כדי שזה יזרום לבד. ואז לא צריך יותר לבחון את המציאות, האם זה תואם, לא תואם וכדומה. בסדר?
ואז קל להגיד, זה הכרח.
ומילא זה הכרח, כן? כלומר, זה חשיבה דטרמיניסטית קוראים לזה. בסדר? טוב.
יש בזה מן ההיגיון מהבחינה הזאת. משהו.
אני מאוד שמח שאתה הלכת וצמצמת את דבריך. בהתחלה אמרת, אבל יש בזה משהו, יש בזה מן ההיגיון. אחר כך הוספת מילה צמצום, משהו. נכון, משהו יש. יש מספר אחוזים של היגיון בדברים האלה, אני לא רוצה להכריע בדיוק מה מספר האחוזים, אבל יש קצת אחוזים של היגיון. טוב, הלאה. אז ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. עכשיו, כאן אנחנו נראה את הגישה של הרב קוק, שהיא להשתמש בכוח של היריב. יש מה שנקרא באמנות לחימה ג'ודו. מכיר את הג'ודו? יש גם קראטה, אבל אני דיברתי על ג'ודו. מה אחד הכלים שמשתמשים בו בג'ודו?
ידיים.
לא, משתמשים בעוצמה של היריב. כלומר, הוא מתנפל עליך, אז אתה משתמש בתנופה שלו כדי להפילו. לעומת למשל התאגרפות, שאתה משתמש בכוח שלך נגד היריב. והרב דרכו לעשות ג'ודו ולא התאגרפות. כלומר, הוא משתמש ברעיון של היריב, והולך עמו עד הסוף לטובת הדעות שלו. בואו נראה. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה יהפך לכל שדי. בידי חכמי לב וקדושי רעיון. דווקא הנחש יהפך למטה האלוהים. מוטיב לקוח מספר שמות. אשר בו יעשו אותות ומופתים למען דעת כי לשם הארץ. כלומר, אחי נמי, אומר הרב קוק, אני מקבל את הרעיון של ההכרח. אבל איזה הכרח? בוא נלך עד הסוף. ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם יביא את האורה האלוהית לעולם. כלומר, יש תהליכים כאלה שיגרמו בהכרח שבני אדם יבקשו לדעת את השם ויסדרו את אורח חייהם על פי רצון השם. ההכרח יסגל את הלבבות, להיפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. נדמה הדבר. ולכן הרב מרוצה מזה שרעיון ההכרח התחיל להיות שגור בעולם, כי אפשר להשתמש בו לטובה. כמו כל רעיון חדש, שרב קוק אומר תמיד להשתמש בו לטובה. תן, תן, בבקשה.
פה זה ההכרח יסגל את הלבבות, זה ירגיל אותו משום משהו סגולי דרכו.
יסגל הכוונה, יעשה אותם מסוגלים, כלומר ירגיל אותם. נדמה הדבר, כאילו העולם מתמוטט הוא וכושל, מתמזמז ומתמסמס, תחת עינות יד הכפירה הגסה, המפלצת הבלה היבשה, המפלצת הבלה, סליחה, היבשה והאכזריה הרובצת עליו. השלהבת האלוהית מתלקחת בקרב הלב פנימה, בקרב כל רוח ונפש, מכה גלים גדולים, סוערים מגלי כל ים. היא עולה שמיים ויורדת תהומות בחדרי כל רוח ונפש. והכפירה האיומה, השפחה הבלה, בת העבדות הבזויה, סוגרת בעדה את בריחיה לבלתי תראה החוצה. היא יראה מאוד מאורה הבהיר. פעם שמעתי שבאחד הקולחוזים, אז פרסמו הודעה, אין אספקת נשמות היום. אין יותר אספקת נשמות. אין? או גם לנין אמר פעם שצריך לשחרר את האדם ממסע הנשמה. הנשמה זה מכביד. צריך לשחרר את האדם הזה. אין? אז זה אומר, הרב קוק, ההתבטאויות האלה, הגישות האלה, זה בא מפני הפחד. הפחד שמה תהיה הקרנה. גדולה מדי של הנשמה, שתשנה את עולמו הפנימי של האדם, ואכן עושים הכל כדי לסגור בעד הנשמה. אבל הנשמה היא חזקה יותר. היא, האחרונה, יודעת שבניצות זך אחד, מרשפיה של השלהבת האלוהית, תכלה כליל. בוקר טוב, כבוד הרב. בהמשך לדבריך, עיר הנידחת אומנם היא רק עיר אחת, אך בסופו של דבר מדובר בציבור, כפי שמניין נקרא ציבור. אז איך להבין זאת? כן, אבל זה ציבור קטנטן. בוקר טוב, כבוד הרב. ורפואה שלמה. אם לפי הרב למברגר, לא, במברגר, שאומר שאי אפשר להוציא ציבור, אז איך יש מצוות עיר הנידחת? כי קראתי בסדר הפוך את השאלות. כן, זה ציבור קטן. טוב. כן. אבל...
סוגרת בעלי הבריחה
לפי תאה, השפחה,
זאת אומרת,
הפירה האיומה,
סוגרת בעד הרוח
האלוקית. אולי אני רוצה לראות משהו, אני רוצה לראות משהו גביר הנידחת. לא מוצאים ציבור מכלל ישראל, אבל ציבור יכול להוציא את עצמו.
זה
עיר הנידחת? כן, עיר הנידחת. יצאו אנשים מקרבך וידיחו את יושבי עירם. הם יכולים להחליט לצאת. כמו שלמשל הנוצרים החליטו לצאת.
אבל
האדם
יהודי.
אז מה? או כמו שלמשל, או כמו שלמשל, הקראים החליטו מעצמם. מה אתה אומר? סליחה, מה התחלת להגיד?
בת העבדות הבזויה סוגרת בעדיין בריחה הזאת, בעצם הכפירה.
הכפירה, כן.
שהיא סוגרת בעד השלבת האלוקית.
נכון.
בסדר.
אתה יודע? אוקיי.
אפילו לא טוענים בעד הפרדת הקהילות, אומרים שבאמת החילונים הוציאו את עצמם, אנחנו רק מתנהלים בהתאם.
לא, זה לא כך היה. לא כך היה. מה שקרה בגרמניה ובהונגריה, זאת הייתה החלטה דווקא של האורתודוקסים, להוציא אותם מכלל ישראל, וזה לא היה דבר מובן מאליו. על זה הנציב מוולוז'ין יצא נגד. מבחינה היסטורית מה שקרה זה היה, שהייתה, פנייה של הציבור הניאולוגי בבודפסט. הם פנו אל המלך, שהיה אז הקיסר פרנץ יוזף. פנו אליו בבקשה להחדיר לתוך בתי הספר היהודיים את לימוד השפה ההונגרית. הוא קצת מדעי. והמלך הסכים. הוציא גזרה, צריך להכניס לימוד חול ולימוד השפה ההונגרית בבתי הספר בהונגריה, היהודיים. וזה מאוד הפריע לאורתודוקסים דאז, שהם מאוד לא רצו את הדברים האלה, אבל מצד שני הייתה גזירה של המלך. אז הם מצאו פתרון, הם הלכו למלך, ואמרו לו, אדוני המלך, גזירתך צודקת. אתה צודק באמת שאתה גזרת על היהודים לעשות כך. אבל מה שכבודו לא ידע, זה שיש שתי דתות יהודיות. יש הדת היהודית הניאולוגית, כלומר רפורמית, יש הדת היהודית אורתודוקסית. מה שגזרת על זה, לא גזרת על זה. ולכן אנחנו מבקשים מכבודו להכיר בנו כשתי דתות, עם שתי מערכות מוסדיות, כן? כלומר, אני יודע, ועדות, ועדי נציגויות של היהודים, שתיים וכולי. והמלך הסכים. כן, ככה זה התחיל.
זה היה טעות בסוף
המערכת. עדיין שזה היה טעות. כן.
אבל במקרה הזה, זה הציבור האורתודוקסי שהוציא את עצמו.
נכון, הוא דת הביא את עצמו.
לא, לא, לא. זה נקרא להוציא אותה. הנוצרים זה משהו אחר. זה לא שהם החליטו שהם לא יהודים, אבל הם החליטו שהם לא סולידריים. כלומר, הם החליטו לשתף פעולה עם השלטון הרומי.
אז הקריטריון הוא תמיד פנייה החוצה?
נכון.
זה הקריטריון?
נכון. מה הכוונה?
אז אפשר להוציא את הציונים למרות שהם חילונים, שהם לא פנו החוצה.
נכון. מה הכוונה? הנה, יש פה שאלה. השואל קורא לעצמו נחש. נו באמת, סבדיחות. טוב, מה הכוונה הנחש יהפך למטה האלוהים? הכוונה ברורה לחלוטין. כוח ממית, הנחש, הופך אצל משה לדבר חיובי, מטה האלוהים שבו עושים את המכות במצרים. זאת אומרת, אתה משתמש ברעיון שנראה בתחילתו פסול, נחש, ההכרח, ואתה משתמש בזה לחיוב, לומר שההכרח יביא את האמונה. פשוט מאוד.
אז הארגונים שקונים החוצה לאום,
לפי הלכה, אתה אומר מי שבוגד באומה. מי שבוגד באומה, אז הוא מוציא את עצמו מן הכלל, כן.
זה הלכתי.
זה הלכתי, אבל צריך בשביל זה שיקול דעת והחלטה של בית דין. לא עושים את זה סתם ככה מדעתך האישית. כן.
אז
יהודי שהמיר הוא יהודי.
יהודי שהמיר הוא יהודי. נכון.
איך הוא מוציא את עצמו? איך הוא יוצא?
איך הוא מוציא את עצמו? חברתית. הרי לא מצרפים אותו למניין, למשל.
אז זה סתם ידוי.
הוא מותר להלוות לו בריבית.
אבל זה סתם...
יינו יין נסך. כן, זה לא סתם.
אבל זה כאילו חרם.
זה סוג של חרם, נכון. נכון.
טוב. חרם עושים כל שני וחמישי.
כל שני וחמישי עושים חרם?
כן.
הלוואי.
הרב מוזמן למאה שערים.
אם היו עושים את זה כל שני וחמישי, יכול להיות שהעולם...
הרב מוזמן למאה שערים, לראות את הפשקבלים שערת, אבל לא הגיע לדין תורה אחרים, זה
אחר. זה משהו אחר, זה נידוי, נידוי מה שאתה אומר. טוב. בואו נמשיך. אבל כל אשר תוסיף לשים מחנק לה, כל אשר תוסיף לעצור בעד נשמת אלוהים חיים הגדולה והחזקה, אשר בנשמת כל חי, כל תוסיף זאת הנשמה לאגור את חילה פנימה. ובמלות סיפקה, הנה תצא, ברעם ורעש, בכל נפץ וזרם, כיום הרג רב בנפול מגדלים. דברים פשוטים, כן? כלומר, פה הרב הוא לא מדבר בדברים מורכבים, הוא רק אומר... שהכוח של הנשמה לא ניתן לדחיקה מוחלטת. ולכן ככל שאתה דוחק יותר, אתה הולך נגד טבע הנשמה, ולכן הנשמה בבוא הזמן תתפרץ. לרב יקירנו, זה אני, בריאות, תודה. האם הניצוץ הזך מתוך שלהבת ים נוצר בחיכוך של תגובת הרב מול בנו של אליעזר בן יהודה? תודה. אני חוזר על השאלה. לרב יקירנו בריאות. האם הניצוץ הזך מתוך שלהבת יה נוצר בחיכוך של תגובת הרב מול בנו של אליעזר בן יהודה? תודה. עד כאן השאלה. תן. ייתכן. אינני יודע. קצת קשה לדעת. האם לסמן הולדתו של ניצוץ, יום הולדת הניצוץ, לא יודע, יש דרך הניצוץ, אז משהו אחר, נכון? אתה יודע מה זה דרך הניצוץ? אתם לא יודעים, זה... מה? זאת הייתה קבוצה של יהודים ששיתפו פעולה עם שריגלו למען סוריה, דרך הניצוץ. טוב, הנה יום בא. צריך ללמוד, ללמוד, לצאת מה קורה במדינה. יש לי הצעה שיפתחו לה את החלונות ככה שיהיה לנו קצת אוויר. הנה יום בא ולא ירחק חק. והאנושיות תתעורר. כדוב שקול וכארי אל תרפו להינקם מהכפירה הבזויה בעד כל רעתה אשר עוללה לה.
ירחק חוק זה שירי?
או ירחק חוק, לא יודע, כן, זה נראה לי שירי כזה. כן? כמו שאתה אומר, אסף סוף. הערב רב. חמק מק. כן? משהו כזה. לא יודע, אני לא בקיא כל... מפוק פק. יכול להיות. אינני יודע. תראה, אני לא בקיא בכל מחמני הלשון העברית. שמה שהרב אומר כאן, הוא אומר את זה גם בספר אורות התשובה. בפרק ד' של אורות התשובה. בפסקה ת'. מצדדים שונים תבוא ותתגלה התשובה. יש כל מיני דברים שגורמים לתשובה להופיע. אחד מיוחד מצדדיה אלה יהיה הצער על האלבון שנעליו הרוח הגדול העצור בכל מה שהנחילו אבותינו, שאין שיעור לאוזו וכבודו. כלומר, אנשים יגידו, חמסו מאיתנו במערכת החינוך, לא גילו לנו את האוצרות הגדולים של מורשתנו. היה פעם יהודי אחד, יעקב חזן, זכרונו לברכה, היה ממייסדי השומר הצעיר. אז הוא פעם קונן על כך. הוא אמר, אני הייתי אפיקורוס, הבנים שלי הם עמי ארצות. הם לא יודעים במה הם כופרים. חבל. כן. כן. אז אומר, זה, יש... כן. אגב, אתם יודעים מה זה השומר הצעיר? זה ארבע דורות. כן? זה משפחת השומרים. דור ראשון שומר מצוות. דור שני שומר מסורת. דור שלישי שומר הצעיר. דור רביעי שומר משקל. כן. עכשיו, כן. ואז שומרים משקל, הולכים לשמוע הרצאה ביהדות, זה היה ממש מעניין. טוב, והרוח הגדול, כן. אני קורא עכשיו בפנים. והרוח הגדול מקורו מקור חיים, המקור האלוהי העליון שהולך ונמשך מדור לדור. וכשמשימים אליו לב, הלא מוצאים בו הכל, כל חמדה וכל תפארה, אני קורא באורות התשובה כאן. והחושך הכפרני גרם להתעלש מקרן בן שמן זה, ולטעות בשדות זרים שאין בהם לשד וחיים בעדינו כלל. הצער הגדול הזה יתפרץ בעוז. הנה, זה גם מה שהרב אומר כאן. כלומר, מרוב צער על אובדן המורשת, יהיה התפרצות. עכשיו, זה מעניין מאוד. רואים את זה הרבה פעמים, בתנועות שנקראות תנועות של חזרה בתשובה בימינו, שיש כמין מרירות. כן? זה לא בסדר. הייתה לנו מורשת כל כך נפלאה, ואתם הסתרתם את זה מאיתנו.
זה אתם.
אתם, החינוך הכפרני. ואז, בתנועה הזאת, יש הרבה פעמים איזה מין רצון לזרוק את התינוק עם האמבטיה. זאת אומרת, הכל. הציונות זה לא טוב, החול זה לא טוב, הכל רע. רואים איזה נזק זה עשה, אז דוחפים את הכל בחזרה. אבל הרב מוסיף, וילווה אליו, לכוח הזה, ילווה עוד כוח. כוח של יישוב הדעת ומתינות. לדעת גם כן מה שיש להבר מתוך דרכי התהייה אשר נכשלו בהם. כלומר, זה לא סתם שהופיעה הכפירה החילונית. יש שם דברים חשובים שצריך ללקט משם. אז גם את זה צריך לקחת. מובן? זה, כפי שאמרנו, זה באורות התשובה דלת תת. בואו נמשיך. הנה יום בא, אני קורא כאן עכשיו בתוך אורות. הנה יום בא, ולא ירחק חוק, והאנושיות תתעורר כדוב שקול וכארי על תרפו, להינקה מהכפירה בזויה בעד כל רעתה אשר עולה ללה. בפתע, תבקש להשליך ממנה את עבותיה. זה רעיון שחוזר הרבה ברב, שהעבירה והכפירה הם עבדות. האמונה, המצוות הם חירות. יש הרבה פעמים, כי זה חירות של הנשמה. בחמה גדולה ובקצף גדול, תבקש ממנה את נקמת החיים הטובים, את השלווה והעדן של הדעות הטהורות, של החיים הטהורים והזקים, אשר שללה ממנה, שללה ותאבד, שמה ותאבד, שמה למרמס, מבלי אשר יש לה, לכפירה, כוח, לאותה הרשעה, להשיב תמורתם, אף חלק אחד מני רבבה. כלומר, טענת הרב, אתם יודעים להרוס, יש לכם משהו להציע במקום? אין לכם. הבהלה הזעומה, שעל ידה ערבבה הכפירה את העולם, להמם את המוחות, את הלבבות, להעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו, תעבור ותשקוט, והדעה הצלולה והמתונה היודעת גם כן איך לחיות ואיך להתבונן, איך להישקט, איך להתלהב, והגבורה האלוהית היודעת לכונן גוי איתן ועמדיר בקודש, תיקח את מקומם, את מקומה בחיים. כלומר, תקום ציונות של קודש. ושבת ביקורת של מוסר אכזרי תניף על השפחה אשר העיזה לרשת את גבירתה, על העבד אשר התנסה למלוך, וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו. מה? 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 מה אתה שואל? המשפט האחרון, מאיפה אתה רוצה להתחיל? ושבת ביקורת של מוסר אכזרי, כלומר, ייסרו את הכפירה, אבל יש פה גם רמז לזה שיוציאו ממנה מה שטוב, אבל זה שבט ביקורת, זה דבר קשה. תניף, תניף את השבט הזה על השפחה, וזה השפחה הכפירה, אשר העיזה לרשת את גבירתה, מובן? על העבד אשר התנסה למלוך, וחותם העבדות חקוק לעד על מצח נשמתו. הכפירה היא עבדותית תמיד. אז איך היא יכולה לתפוס את מקום האמונה? שהיא חירותית תמיד. כן, זאת אגב הנחת יסוד מעניינת, שהאמונה היא חירותית, והכפירה עבדותית. בציבור, בדרך כלל, זה נתפס הפוך. שהכופר חופשי, ושהמאמין עבד. נכון? אבל אולי זה אחת הסיבות להתגברות הכפירה. כיוון שהממסד הדתי מעודד סגנון של עבדות, לכן בצדק באה הכפירה לתבוע את החירות. כן, מה אתה רוצה?
בצדק בסדר, נשמע שהרב מתייחס למשהו שהוא כאילו האנושיות, משהו שהוא...
האנושיות, כן, נכון.
אחרי הוא יורד לזהויות של עם, כדי שהרב מנסה להכניס את זה בתוך הפסקה ציונות.
נכון. אתה שואל האם הרב מדבר על האנושות או מדבר על עם ישראל? תשובה על שניהם. כלומר, עם ישראל עובר תהליכים שהם ביסודם תהליכים כלל אנושיים, רק שאצלנו זה יותר מרוכז וקיצוני. זה הכל. אפשר להגיד שאנחנו קופסת תהודה של מאבקים בין הכפירה לאמונה בעולם כולו. אבל אצלנו זה תמיד מקבל צורה יותר קיצונית. במיוחד, משום שעם ישראל הוא ביסודו עם של אמונה. אז אצלו הכפירה מורגשת בכאב יותר גדול. לכן יש גם יותר הקצנה של המאבקים. עד כאן היה על ההכרח. מכאן ואילך על החופש. בוקר טוב הרב. למה יותר טוב להשתמש בכוח, בכלי של היריב, במקום להשתמש בכוח של עצמנו? אולי קשור עין תחת עין, או... שאבל היה צריך להרוג את קין, למה לא להשתמש בכוח של עצמנו? הרבה בריאות. וואלה, לקבל ברכות, כדי להביא את הקביים תמיד. טוב, התשובה היא שזה לא נכון להשתמש בכוח שלך נגד הכוח של השני. כי אז אתה מתכחש לצד האמת שיש בכוח של השני. כלל גדול הוא שאתה לא צריך להגיד לשני במה הוא לא צודק, אלא אתה צריך להסביר לו במה הוא כן צודק. ועל ידי כך הוא יבין שהוא לא צדק כשהוא חשב שהוא צודק. כלומר, יש בכל עמדה נגדית צד של אמת, ואתה לא יכול לנצח את היריב כל זמן שאתה לא התוודעת, כל זמן שאתה מתכחש לחיוב שיש בעמדה ההופכית. ולכן זה דבר אמיתי להשתמש בכוח של היריב, כפי שמצאנו בספורט המכונה ג'ודו. כן, שהוא הרבה יותר אסתטי אגב מההתאגרפות, אם תשימו לב. כן, מה אתה רוצה? מה עבדותי בכפירה? ברגע שהאדם כופר, הוא נתון בתוך עולם סגור. כלומר, עולמו של הכופר הוא עולם שבו כל הנתונים קבועים מראש. אין אינסוף. אין טרנסנדנטיות. אם אין טרנסנדנטיות, הכל צפוי מראש. אז גם אם אני אישית מגלה דברים חדשים, אבל אני לא חידשתי שום דבר. אני יוצא לראות נוף מרהיב. אבל הנוף הזה היה קיים עוד לפני שראיתי אותו. לכן לא נוסף פה כלום. זה עולם של ייאוש. נורא. אבסורד אקזיסטנציאלי.
אבל
כן.
אתה כן
יכול
לדבר על איזושהי כפירה חילונית שלא כופרת בבורא, אבל אם כופרת במערכת של תורה ומצוות, אז אתה לא יכול להגיד שכל כפירה אין במימד של אינסוף, אין במימד אמוני. זה קצת יותר
מוקב
מזה.
אנחנו מדברים פה על הכפירה באינסוף. הכפירה שמדבר עליה זה האתאיזם. בסדר? לא על הכפירה במצוות. זה משהו אחר. גם כפירה בתורה מן השמיים זה דבר נורא. כי הכפירה בתורה מן השמיים עושה את האדם למבודד, זרוק בשטח ללא הנחיה. לא פייר. זרקת אותי לפה ואתה לא אומר לי כלום. זה יפה. כן. טוב. בואו נמשיך. החופש. עכשיו דיברנו על ההכרח, עכשיו מדברים על החופש. זאת התרועה ההולכת עם התקיעה של ההכרח. כן? תקיעה, תרועה, תקיעה. כן? זה רמז פה לדיני השופר. אז החופש זה תרועה שבא בעקבות התקיעה. תקיעה, הכרח. תרועה, חופש. הוא יצא כארי נורא ממסגרתו, אשר ירמוס בזעפו את הכפירה, כרמוס תולעת, ארסית, בזויה ומגועלה. למה? כי תשוקת החופש תבוא למרום פסגתה. אתה רוצה חופש? בבקשה. תלך עד הסוף עם החופש. והאדם יכיר שהוא, יש לו רשות לחיות ברוחו פנימה כאשר הוא, כפי חפץ הטבע האביר של נשמתו החיה. והנשמה הזאת חיה רק באלוהים. כלומר, כשאתה לא נותן לי לחיות חיים נשמתיים, אתה חומס ממני משהו. באין אמונה עמוקה וזוהרת אין לחיים ואורה, היא מתנודדת כצל ומתדקת בייסורים נוראים וצחיית צמא אכזרי. ומי מעכב על ידה? מי לא ייתן לה לחיות באלוהים? מי מפריח ציפור שמיים זאת מקינה? מי ישים אותה בסוגר? מי יעצרנה מלשוט מלוא רחבי שמיים מקום הזוהר ואוויר הרענן המלא אור וחיים? הנשמה, נשמת האדם בעצמה, תכיר מיד את אויבתה. במבט בוז ושעת נפש תשקיף על פני השפחה הנחרפת אשר תתגלה בכל נבלותה אחרי אשר יקרה ממנה המסווה של הדמיון החשוך והלוהט שהספיקה איזה זמן לשים על פניה השחלים והמגועלים. הדשאים עומדים על פתח קרקע. אגב, זה הרבה ביטויים שיריים יש פה, אל תשכחו שמדובר פה בקריאה ציבורית שמודפסת בלוח שנה, כן? הדשאים עומדים על פתח קרקע. ההכרה האמיתית הזאת הולכת היא וקרובה. אסיה ואמריקה ואירופה הנאורה וכל העולם הממודן בכלל כבר נלאו נסו את סבל עול הכפירה הקשה המכבדת על האדם ועל רוחו יותר מכל תכסיס של אמונה היותר תרחנית ונתון לא תיתן מאומה. במצב של צחיית צמא כזאת, אגב, אנחנו רואים גם תופעות כאלה, הרבה בחברה ריקנית יש התגברות של האמונה הדתית. זה חוזר. זה לא הדרך הכי מעולה, אבל יש בזה גם צד. כן, צריך להבין שפה הדברים הנאמרים כאן, אין פה, נגיד, העלאה כל כך גלויה של הערכים הגנוזים בכפירה, שהרב עושה את זה במקומות אחרים. פה זה יותר, נגיד, תומך בעמדה הדתית הקלאסית. כן, בבקשה. ממודן משון מודרני. כן. ואולי מלשון מודה, אופנה. במצב של צחיית צמא כזאת, יתנפל האדם אל מעיין האמונה. בכל לב הנפש ישתה, יגמע, מכוס נחל האדנים של אור אלוהים עליון. אבל האדם הוא כבר מנוסה במסע. הוא כבר יודע היטב מה היה אחריתו את אשר שתה לרוויה את מי האמונה עם כל הרפש ועתית אשר גרש הים הגדול הזה במשך הימים אחרי אשר המו חמרו ממיו. על כן יובה לשאוב בכל לב ונפש מים תיאורים מפלג אלוהים. כלומר, כאן הרב רומז שהכפירה עוזרת לאדם לזקק את האמונה. כלומר, האמונה במקדם גררה בעקבותיה הרבה שטויות. עבודה זרה בין היתר, שפיכות דמים וגילוי עריות ועוד כמה זוועות שהצטרפו אל האמונה. במיוחד, למשל, אחד הדברים, הרב בהדר העיקר אומר שאחת הירושות שירשנו מהנצרות זה המחשבה שהקודש מחובר לעצבות. כן? הוא קדוש, תראה כמה הוא עצוב. כן? זה בעוד שיצאנו, יבדו את השם בשמחה, נכון? משהו אחר. כן, אז לכן אומר הרב, בזכות הכפירה, האמונה שאנחנו נשאב תהיה אמונה זקה, ללא כל המפלצות שהצטרפו אליה בדרך. הרוח התוקף את כל האנושיות, תקף גם כן את איזה חלק מבנינו. אמנם, יותר קרובים אנחנו, כלומר עם ישראל, למקום האורה. יותר קרובים למעיין החיים. יותר מלאים בחיי הנשמה האלוהית, אשר הרבינו לנק ממנה מימי עלומנו, עד ימי זקנה וסבא. כלומר, לאורך כל ההיסטוריה היהודית, יש דבקות מתמדת של עם ישראל במקור החיים. מוצל הוא ישראל, ממהרת אלוהים זאת באמת. כן, מעניין, באגרות הרב אומר, שגדול הכופרים בישראל מאמין יותר מגדול המאמינים באומות העולם. כלומר, הכפירה היהודית היא שונה מהכפירה הגויית. כסיפור הידוע של יהודי מתבולל שהגיע ממזרח אירופה למערב אירופה, והוא שולח את הבן שלו לבית הספר הכללי כדי שההתבוללות תלך מהרה. יום אחד הילד חוזר מהבית ספר, מה למדתם היום? אבא, למדנו על דת. כן? מה למדתם על דת? למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש והכל אחד. ואז האבא כועס מאוד ואומר, זה שטויות, יש רק אל אחד ואין לו גוף, לא דמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כלומר, נגיד את זה אחרת, הכפירה היהודית סבורה שאחד מהתארים של האלוהים זה שהוא לא קיים. בסדר? זה שונה קצת מהכפירה הגויית. מה? כן, בזמנו של הרב, בתקופה שהוא כתב את זה, עדיין היה אפשר להתייחס אל התופעה כאל תופעה לא כוללת. היו אמנם אחוזים גדולים של עם ישראל שהתבוללו באותם הימים, אבל עדיין היהדות נתפסה ברובה מכריע כנאמנה לדבר השם. זה לפני השואה, אל תשכח. כן. הרוח התוקף, אם כן, אני חוזר עוד פעם. מוצל הוא, ישראל ממהרת אלוהים זאת באמת, ואם נדמה לנו שעול הכפירה הסתרג ועלה על צוואר רבבות מבנינו, וישם בסד רגלם ועתה הם כמפרפרים בין החיים והמוות, לא ידעו חיים ומנוחה, לא ידעו עדן שלוות תום, והם צמאים להרטיב את חיקם היבש. הנה, קרובות הן העיניים להיות מתפקחות. קצרה רוחם בעול הברזל של הכפירה, שנתהפכה בתקופה קצרה למין אמונה קנאית וחצופה. ואינם דופקים על דלתי תשובה, שאך נדמים להם כאילו הם סגורים לפניהם, בשעה שאך דחיפה אחת מספקת היא לפתוח את השערים לרווחה. פיתחו שערים, ויבוא גוי צדיק שומר אמונים בזקניו ובצעיריו, מחנה גדול כמחנה אלוהים. טוב, מדובר פה בתקופה של ראשית החילונות, עדיין היה אפשר לפתח תקוות שזו תופעה לזמן קצר. היום אנחנו יודעים שזה לא כך, באמת גם הרב קוק בכתבים יותר מאוחרים רואה את הכפירה בכל מלוא רצינותה ואת משמעויותיה. אחינו העיקרים, חכמי תורה וסופרים משפיעים. עכשיו זה פנייה, כן, הרי הרב קורא למישהו. עד עכשיו הוא נתן בסיס. גם אנו נועלנו וחטאנו, לא רק החילונים, גם הרבנים יש להם חטא. למדנו וחקרנו, פלפלנו וחידשנו, כתבנו וציירנו. אבל שכחנו את האלוהים ועוזו. יש במהר"ל, בהקדמת תפארת ישראל, הוא שואל שאלה. הוא שואל מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם. זו השאלה ששואל המהר"ל בהקדמת תפארת ישראל, לקראת סוף ההקדמה. והוא עונה תשובה פשוטה מאוד. כי הם אוהבים את התורה. אז אין להם זמן לאהוב את השם. אלמלא שהמהר"ל כתב זאת, לא היינו אומרים זאת. אבל הוא אמר. ככה הוא מסביר את דברי הגמרא שלא מברכים בתורה תחילה. מה זה מברכים בתורה? ברוך אתה השם נותן התורה. שהשם הוא הנותן את התורה, ומצד זה התורה ראויה להערכה. אבל יש ענה אינטלקטואלית אדירה בתורה. זה כזה נחמד, גשמקט, כמו שאומרים בערבית. ולכן יש קושי להתחבר אל התורה בתור דעת אלוהים. לכן אומר הרב, פלפלנו, חידשנו, אבל שכחנו את האלוהים ועוזו, לא שמענו לכל נביאי האמת, לכל מעולי חכמי דורות עולמים, לכל הצדיקים והחסידים, חכמי המוסר וחכמי העיון והרזים, שצבחו והכריזו בקולי קולות, כי סוף הנער של התלמוד המעשי לבדו, להיות יבש וחרב. כן, זה הזוהר אומר, אזלו מים מן ים ונהר יחרב ויבש, זה כשלומדים נגלה בלבד בלי קבלה. אם לא נמשוך לתוכו תמיד מים מן ים, מימה דחוכמתה וקבלה, מים, מים דעת האלוהים, מים תוהר האמונה התאורה הנובעת מנשמתנו פנימה, משורשה, ממקור החיים. אתה בא הקץ. כן? הרבנים לא עוסקים בלימודי אמונה, מה שאנחנו מכנים פה לימודי אמונה. מכון מאיר, למשל, יש תוכנית אמונה. כן? פעם שאלות האמונה הגדולות היו נחלתם של גדולי ישראל. כלומר, הציבור הרגיל היה לומד דברים פשוטים. גדולי האומה היו עוסקים בסתרי תורה. היום זה קצת התהפך. היום אי אפשר לגשת אל התורה בלי לברר את יסודות האמונה תחילה, ולכן במכון מאיר עומדים תוכנית אמונה תחילה. כן.
זה תשתית או זה משהו שהולך תמיד ביחד? אצל הרב זה משהו שהולך ביחד,
הוא קורא פה לתלמידי חכמים לתקן את עצמם. זה פנייה לתלמידי חכמים.
אנחנו
זה התיקון, אנחנו עכשיו מתקנים. לימודי אמונה זה לא התשתית, זה הכל. איך אומר הרמב״ם בפירושו למשנה? לבאר יסוד אחד מיסודי האמונה, הוא יקר אצלי מכל מה שיכתבהו. אתה בא הקץ, מה?
זה לא מסוכן לכתוב שהתלמידי חיים מתקנו את עצמם, רוב העם יגיד אם ככה חכמים.
אתה שואל האם הדברים של הרב קוק הם לא מסוכנים? התשובה היא כן, הם מסוכנים. אתה בא הקץ, כל דבר מסוכן, כל אמת זה מסוכן, אז מה?
שמע, שהוא יוצא נגד החכמים.
טוב, אתה בא הקץ, הוא לא נגד החכמים, הוא פונה אליהם. אתה בא הקץ, הננו קוראים בתחייתנו הלאומית, לטבוע את אלבון האדם כולו, אלבון הנשמה האלוהית, שבידינו הופקדה לרוממה ולסגבה. נשמת אלוהים חיים מצריכה להתפשט על כל העולם כולו, להעירו ולהחיותו. יש גם מגמה אוניברסלית ליהדות. האורה יוצאת מתוך אור התורה ואור הנבואה, שווה לכל נפש ומחיה כל חי. בחוזקה הוא נטבע ממנו, עתה, לעת קץ, ובתוך הערת התחייה. יבוא לנו הגורם הכללי, ההכרח, וישיב אותנו אל אור החיים, יפתח את אור האמונה מסגרותיה, לחוכמת ישראל המקורית החופשית מכל עול נחר, לחוכמת אלוהים חיים הקבועה באוצר החיים שלנו, הוא יביא אותנו לידי תלמוד קבוע, לחוכמת האמונה, לכל צדדיה, לנגלותיה ולנסתרותיה, למען נחיה באורח וברוח אמיץ, נקרא בכל מארץ חיים, ממקום אשר שם אלוהים הופיע, ועד עד יבא למושב לו. דיינו, ארץ ישראל המתחדשת. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. עד כאן להיום, שלום.